שלום, אנחנו לומדים את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות. בספר כתבי בעל הסולם אנחנו נמצאים בעמוד 483, בכותרת ולדבקה בו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. מאמר אהבת השם ואהבת הבריות, בכתבי בעל הסולם אנחנו נמצאים בעמוד 483, בכותרת ולדבקה בו. ולדבקה בו. אולם, עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה, ולדבקה בו יתברך ויתעלה, היה לו לברוא אותנו ברוממות זו. ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות. ואפשר לתרץ על פי מה שמובא בהזל, מן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכול לבאפי. פירוש, כל המתקיים וניזון על ידי יגיעת אחרים, מפחד להסתכל בצורתו, משום שאין לו צורה אנושית. ומאחר שמתוך שלמותו התברך, אין דבר חסר יוצא ממנו, לפיכך, כדי שנוכל להנות מיגיע כפינו, הכין לנו העבודה הזאת, וברא הבריאה בצורתה המושפלת, והעבודה היא על ידי תורה ומצוות, המרוממת אותנו משפלות הבריאה, ועל ידי עבודה זאת, נמצאנו משיגים רוממותנו על ידי קניין עצמי. וכל העונג והטוב המגיע לנו מידו התברך הרחבה והמלאה, אנו מרגישים כמו בעלים עליו, ולא כמקבל מתנה. אולם, עם כל זאת צריכים להבין מקור השפלות שאנו מרגישים בשעת קבלת מתנה. ונבין את זה על פי החוק הידוע להחמי הטבע, שכל ענף טבעו וחוקו כשורשו. וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם הענף שלו ויוהב אותם, ויחמדם ויפיק מהם תועלתו. ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. ולא יוכל לסובלם וניזוק מהם. ומכיוון ששורשנו הוא השם יתברך ויתעלה, והוא אינו מקבל אלא משפיע, על כן מגיע לנו הצער והשפלות בכל קבלה מזולתו.
אם אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים, זה לא פשוט. זאת אומרת, אם אני לא יכול להסתיר את העניין הקבלה, שזה מגיע לי, כולם מקבלים, אני מחזיר מה ששייך לי, כן, וכו' וכו'. אם אני מרגיש את עצמי באמת מקבל, אז לפי הטבע, הבריאה, אני לא מסוגל לקבל. לא מסוגל. אם זה נטו, אנחנו היינו מדברים על פעולה ענקייה, בצורה ברורה לנותן ולמקבל, מי שמרגיש את עצמו כמקבל, ועוד יותר כשמקבל מהנותן, שמגלה שמישהו נותן לו, אלא לא סתם נופל מהשמיים, אני לוקח את זה מהטבע. אין? זה לא נקרא שאני מקבל. מקבל זה נקרא שיש מישהו מעליי יותר שלם, יותר חזק, יותר בריא, יותר עשיר, ונותן לי. ואני עם יקבל, ללא שום הצדקה, שזה בא מרשות לרשות. אז אני לא מסוגל לקבל. לא. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים. אנחנו נמצאים בהסתרה. אם היינו מרגישים אמת, לא היינו יכולים לקבל. זה מה ששייך למין האדם. כן, לכן הוא כותב שאלו שמאבדים את הצורה האנושית, ככה, זה משהו אחר. כן? זה בדרגת חי. שם לא שייך עניין שזה שלי ושלך וכן הלאה. ברור.
אתה מבואר לנו דבר התכלית של אולדובקה בו. אשר רוממות הדבקות ההיא אינה אלא בהינת השתבות הענף לשורשו. ולעומתו בצד השני, אשר כל עניין השפלות אינה אלא בהינת הרחקה משורשו. או במילות אחרות, אשר כל בריאה שדרכיה מתוקנות להשפיע לזולתו ביותר, נמצאת מתרוממת ביותר, ומסוגלת להידבק בו יתברך ביותר.
כי יש השתבות הצורה בזה. כי הבורא הוא הנותן, אנחנו כמקבלים. אם היינו מגלים אותו, לא היינו יכולים לקבל. לכן הייתה הסתרה, נברא, ואנחנו נמצאים אחרי ההסתרה, ויכולים להתקיים. וכך גם כן בינינו. שבסופו של דבר, מה זה בינינו? הבורא הסתיר את עצמו בצורה כזאת, שנדמה לנו שאנחנו מקבלים מכל העולם, יכולים לתת לכל העולם, להיות במסחר ככה, בחליפין. כן? אבל בעצם יש לנו רק עסק אימו. הלאה.
וכל בריאה שדרכה בבחינת קבלה ואהבה עצמית ביותר, הרי זו נמצאת מושפלת ביותר ומורחקת מהשם יתברך ביותר.
אבל מפני שהיא נמצאת בהסתרה ביותר, או בהסתרה את הטבע שלה, נגיד כדומם צומח חי, או בין דרגת האדם, בהסתרת הטבע שכך היא נבראה, או בהסתרת הפעולה עצמה, שאולי אפילו אדם המפותח, אבל ישנה הסתרה שהוא לא מזהה, בכוונה כך פועלים עליו, שהוא לא מזהה שהוא נמצא כאן בקבלה. אבל אף אחד לא יכול לקבל אם זה נטו, ברור לו שהוא המקבל, והוא המקבל והשני הוא משפיע או מישהו אחר. לכן אנחנו בסופו של דבר שומעים מה שהמקובלים אומרים, שכל העולם נמצא בהשפעה, כל העולם נמצא בעבודת השם, כולנו באמת חיות נעלות, ולא כמו שנראה לנו, איפה שהוא אומר את זה בהקדמה לספר הזוהר בתחילתו. כן? זהו. אנחנו צריכים להבין שזה כך. אלה שבינתיים אנחנו נמצאים בהסתרה. אבל אם ההסתרה הזאת נעלמת, אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, בדבקות השלם, שאף פעם היא בכלל לא התקלקלה לרגע אחד. הלאה.
ותרופה לזה, הוכן לנו התורה ומצוות. בתחילה לקיים שלא לשמה, דהיינו כדי לקבל שכר, שזה נוהג בזמן קטנות, לבחינת חינוך. וכשגדל, מלמדין אותו לעסוק בתורה ומצוות לשמה. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו.
זאת אומרת, קודם כל לטובת עצמו, לטובת הכלל, האומה, ויותר ויותר, זאת אומרת, חוגים יותר רחבים, הפחות שייכים לי. בינתיים רק מה שאני, כמו תינוק, כן? ילד קטן, יותר גדול, 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 יותר גדול, מתחתן, הוא רוצה את המשפחה, כבר דואג לחוג יותר רחב, וכן, זאת אומרת, מרחיב את העיגול שלו, עד שכל העולם, ועד שהבורא.
ולא לאהבה עצמית. ובאמור נוכל להבין דברי חז"ל שיקשו, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף. הווי לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. אך עדיין אין אנו יודעים צירוף זה מהו. ובנעל מובן היטב. כי עיר פרא אדם יוולד, ושרוי בתכלית הזוהמה והשפלות, בריבוי הקבלה אך לעצמו. ואהבה עצמית בלי שום ניצוצין של אהבת זולתו והשפעה לזולתו. במצב זה הוא נמצא בנקודה הרחוקה בתכלית מן השורש יתברך ויתעלה. וכאשר גדל ומתחנך בתורה ומצוות המוגדרת רק בכוונה להשפיע נחת רוח ליוצרו וכלל לא לאהבה עצמית, מגיע לדרגה של השפעה לזולתו על ידי הסגולה הטבעית שבעסק התורה והמצוות לשמה, שנותן התורה ידעה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. ובזה נמצא הנברא הולך ומתפתח במעלות הרוממות האמורה, עד שמגיע לדרגה שמאבד מקרבו כל בחינת אהבה עצמית וקבלה עצמית, וכל מידותיו הם להשפיע או לקבל על מנת להשפיע. ועל זה אמרו חז"ל, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, ואז נדבק בשורשו בשיעור הכתוב ולדובקה בו.
שזה מלכתחילה. כבר נמצא במחשבת הבריאה, וצריכה להיות גם כן אותה מטרה, אותה הכוונה מתחילת העבודה הרוחנית שלנו, אחרת זה לא רוחנית, עד שאנחנו מממשים אותה. שאלות. כן, מוש?
מה זה סגולה הטבעית שהוא כותב? שאם אדם עוסק בתורה ומצוות, כנראה שזה החיבור בין האנשים, הוא מגיע לסגולה טבעית. לא מסתדר לסגולה טבעית.
כל המערכת שהיא התייצבה מלמעלה למטה, זה הטבע שבא בתוכה, במערכת הזאת קיימות כל אותם המבואות, דרכים, צעדים, פעולות ותוצאות, מה שאנחנו צריכים לעבור. ולכן הכל זה נמצא בתוך הטבע. אלה הכל תלוי רק בבחירה חופשית שלנו. ואם אנחנו... לא, אני לא מדבר, לא אדבר על זה. נו, זה מספיק.
אם אני מבין נכון, אם אדם עוסק בשיטת החיבור, אז בטבע מושרש שהוא יגיע להשפעה לזולת. זאת אומרת, לתכונות של הכוח העליון.
כן, אתה משתמש כאן בטבע, זאת אומרת, במערכת שהיא כך בנויה, אין כאן איזה מין רצון הבורא פתאום ככה לעשות, פתאום ככה לעשות. חוק נתן ולא יעבור. זה, ברגע שיש רצון להשפיע, וכנגדו רצון לקבל, שניים מסדרים את הכל. כדי להגיע לרצון לקבל, שיקבל תכונת ההשפעה, ושיממש את עצמו כתכונת ההשפעה. זה הכל. זאת אומרת, שני הנתונים האלה בתחילת הבריאה, הם כבר מספיק, לגמרי מספיקים כדי לסיים את הבריאה. לכן שם זה כבר נגמר.
אז מה כאן הסגולה? כאילו, זה תהליך, למה הוא לא אומר, כן, זה תהליך טבעי.
לא, תהליך טבעי.
למה הסגולה?
מפני שאתה, זאת אומרת, יש כאן המקדם, איזה קופציינט, שאתה חייב לתת הסכמה. וזה לא נמצא, זה נמצא בתוך התהליך. אבל התהליך לא ממשיך אם אתה לא נותן הסכמה על כל צד ושל שהוא יתקיים וימשיך. על כל שחרור של הרשימו אתה צריך להגיד, אוקיי, אני רוצה. ואז מתגלה הרשימו הבא, ואתה עובד עמו. וכך כל פעם.
זה נקרא סגולה? ההסכמה שלה?
זה הסכמה, כן. לא, זה לא סגולה. סגולה זה בזה שאתה שמגיע לקבוצה, משתמש בכוח שלה, כדי להפעיל את הרשימו ולממש אותו. הסגולה היא בקבוצה. ששם, אם אתה לא מתחבר, לא קורה כלום. נתנו לך את זה. ויש לפניך. דוחפים אותך כך וכך וכך וכך, אבל בכל זאת, על החלטה אתה יכול להגיד, אז יתגלגלו עלינו כאלו צרות שאנחנו נרצה את זה ודאי. לא. לא, 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 לא בעל כורחך שאתה תעשה את זה, שלא יהיה לך בזה בחירה חופשית. השאלה היא על הנקודה הזאת של בחירה חופשית. אני בסופו של דבר מגיע למצב שאין לי ברירה, ואז אני הופך להיות כבהמה שמקים אותה, ואז רוצה אני וזהו, או שרוצה אני, לא סתם שאני אומר, אני עושה, לא, רוצה אני לעשות את זה. מילה רוצה. זה הבחירה החופשית. וכאן אנחנו לא מבינים בדיוק איך מביאים אותנו, זה דרך כל עמקי הטבע שלנו, למצב שאני רוצה. לא מחויב. אין ברירה. מביאים לי סכין, אקדח, לא יודע מה, נותנים מכות, אני מסכים, אני סך הכל בשר, מה אני? אני דיברתי עם האדם שהיה נמצא שם ברוסיה, שם בקגב, במשהו. הוא אומר, ברגע שאתה נכנס כאילו גיבור, אחרי כמה ימים של המכות, אתה רואה שאין לך ברירה. אתה סך הכל בשר, אתה סך הכל רגיש, אתה מרגיש איסורים, ולכן יכולים לעשות איתך הכל. אין לך שום מילה מעצמך, ולכן אתה תחתום מהר מה שהם רוצים ממך שתחתום, שישלחו אותך כבר למחנה עבודה שם, לא יודע למה. כי הם המשיכו ללקות אותך עד שתהרגו. זאת אומרת, אז כאן השאלה, מה קורה כאן אצלנו בעבודה שלנו הרוחנית? בצורה כזאת יכולים לחייב אותי, זה לא מי אני. כל אחד מאיתנו יודע כמה שהוא קטן, כמה שהוא חלש. זה ברור. מה כאן לא ברור? איפה כאן הגיבור? אין דבר כזה. או שאתה מכה אותו פיזית, או שאתה תבייש אותו, או שעוד משהו, אפשר הכל לעשות. עם האדם. לא. אלה מביאים אותו להבנה ולהכרה שהוא אומר, רוצה אני את זה, דווקא את זה, ושום דבר חוץ מזה. זאת אומרת, אני לא צריך מכות, אני לא צריך כלום. אני רוצה את ההשפעה הזאת לעומת כל הקבלה, ושלא שיהיה לי משהו, שיתנו לי מכות. לא. ואני מוכן לשלם על ההשפעה הזאת בכל החיים שלי, בכל העולם. אני רוצה את זה יותר מהכל. אתה מבין עד כמה שיש לנו אינברסיה הפנימית הזאת? אז כאן אין בעל כורחך. אתה מבין? אפילו שאנחנו אומרים שזה דרך איסורים, דרך איסורים מביאה אותך לזה שאתה חושב אם זה נכון או לא, מי יראה אותך. אבל שאתה רואה ומחליט, ההחלטה היא חופשית, בחירה חופשית, אחרת אתה, אחרת מה? זה לא חוכמה לברוא מישהו, איזה סתם רצון לקבל, סתם למה בורא, הוא לא צריך לברוא שום דבר עם כך. רצון להשפיע גם כך קיים.
כל אדם צריך להגיע לכזאת?
כל אדם, כל אדם. לפי הרשימו שלו. אבל לפי תהליך שרשימו עובר מתחילת התפתחות, עד סוף ההתפתחות, בכל הסולם המדרגות, כל אחד חייב.
ומה השוני בהחלטה? כי נגיד יש ישראל...
לא, אופי שונה, כן, ישראל, העמים. ישראל העמים זה רק גם כן ברצף. כי אחר כך כל האביות הזאת הגדולה שמגיעה דווקא באומות העולם זה... אבל החלטות, החלטות, כל אחד בדרגה שלו. טוב.
אז יוצא שבעצם האיסורים תמיד דוחפים את האדם רק לצומת, ולא למשל מדרגה הבאה, ואז הוא צריך בעצם לעשות את הבחירה.
לבחירה חופשית, כן.
אוקיי, עכשיו שאלה...
זאת אומרת, איסורים הם שקולים, הם בונים באדם מערכת חדשה, שמתוכה הוא מסוגל להחליט חופשית, להתקדם או לא. הם לא מחייבים אותו דווקא להחלטה הזאת. מכות איסורים, הם לא מחליטים במקומך. אתה מבין, כשאנחנו עוברים, אנחנו מבינים מה זה. כן?
הם בעצם מייצרים תמיד מצב, אפשר לומר, של 50-50, איזשהו איזון שאדם צריך להכריע.
קליפת נוגה, נכון.
עכשיו, אם הוא כבר במצב הזה של הרוצה, אני פה כבר זה אחרי הבחירה. כי הוא כבר רוצה. איפה הבחירה שהוא מגיע לרוצה אני הזה?
אני לא יכול על זה לדבר.
אה, זה לא...
לא, 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 לא. זה סתם יהיה בלבול. אנחנו נגיע, תגיעו לזה ותעזו.
עוד משהו קטן, רב.
מה?
איך ייתכן שהבריאה מוגבלת בזמן, 6,000 שנה, אם יש באמת בחירה חופשית? איך, הרי בסוף הוא צריך, תמיד בסוף האדם, אז איך זה מוגבל בזמן? זה אומר שבסוף אין בחירה, שבסוף...
למה? על כל דבר אפשר להגביל אותו, חוץ מעל בחירה חופשית.
אז איך זה 6,000 שנה? אולי הוא לא ירצה גם...
מה זה אולי הוא לא ירצה? הוא כן ירצה. מה פתאום? לא על זה מדובר בבחירה חופשית. בבחירה חופשית מדובר שהוא רוצה בתכונת ההשפעה. וזה לא קשור בזמן. לא תלוי בזמן. תרצה, אל תדאג. תספיק עד 6,000 שנה. כן.
בוקר טוב ושלום.
קדימה.
קדימה. זה קצת ארוך. אז...
לא, 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 לא. אז לא, אל תתחיל. אם זה ארוך. תכלס.
אני חושב שצריך, כן, להתחיל. טוב, אז אני אתחיל. אני רואה פה את החברים שבאים אליי גם ושואלים אותי מה זה, מה זה, מה זה המדרגה החדשה הזאת, לראות את הבורא בחברים. ואני רואה גם פה, כשהייתי למטה בגלריה, איחרתי, גם אותם שאלות, איך עושים את זה? קרבה, לראות את הבורא, לא לראות את הבורא, החבר הוא הבורא. החבר שהוא עומד מולי הוא הכלי שניתן לנו כדי לעשות את העבודה הזאת ולעלות מדרגה. המדרגה הזאת היא מדרגה חדשה באנושות. היא לא הייתה.
אדוני, אנחנו דיברנו על זה 1,000 פעם. תשאל בבקשה.
לשאול.
כן, אם יש לך.
אז...
בוא נמשיך ללמוד.
בוא נמשיך.
משם יבואו לשאלות. ביררנו. את העניין. הלאה.
שני הלקים בתורה. בין אדם למקום, בין אדם להברו. ואף אם אנו רואים שיש שני הלקים בתורה, האחד מצוות הנוהגות בין אדם למקום, והשני מצוות הנוהגות בין אדם להברו, הנה שניהם דבר אחד הוא.
אנחנו בדרך כלל לומדים שקודם אדם לחברו ואחר כך לאדם למקום. מאהבת הבריות לאהבת השם. בוא נראה.
כלומר, המעשיות שבהם והתכלית המבוקש היוצא מהם, אחד הם, לשמה. ואין שום נפקא מינה לנברא, ואין שום הבדל לנברא, אם הוא עובד בשביל חברו או שעובד בשביל השם יתברך. כי כן נחקק בנברא מלידתו, אשר כל שבא מזולתו, הוא כעין דבר ריק ובלתי מציאותי.
זה ברור לכולם או לא? יש לי גוף. כן? רואים? כן. אם אני מרגיש שאני מקבל בתוך הגוף, זה שלי. זה שלי. או, יש לי משהו כאן בכיס, יש לי גם כאן כיסים, יש משהו בפנים, במוח, בלב. אם אני לא מרגיש שאני מקבל משהו בפנים, שמה ששייך לי, אולי לא היום אלא מחר אקבל, לא חשוב. אבל אם אני לא מרגיש שזה נכנס פנימה, אני לא מרגיש. אני לא מרגיש. זה לא מציאותי. זה כאילו לא קיים. אני יכול לדבר שיהיה טוב לאיזשהו אדם. למה? כי הוא נמצא בעולם, וגם כן בגלל זה טוב לי, אנחנו קשורים באיזשהו מערכת רגש כללית, אפילו אדם הכי רחוק. יש לי איזושהי הרגשה שהוא גם כן שייך כמוני וכן הלאה, יש איזו מין הזדהות. אבל אם אין דבר כזה, אם מדובר רק על רצון לקבל מחוצה לו, מחוצה לגופו מה שנקרא, אני לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, אם אני צריך לעשות פעולה שהיא אף פעם ולעולם ובשום צורה, אפילו במקצת, לא חוזרת עליי בצורה חיובית או בצורה שלילית, שאני מאגן על עצמי, כן? אבל לא חוזרת עליי, אני לא מסוגל לעשות אותה. כי אני רצון לקבל, ויש לי חומר דרך רק לעשות טוב לעצמי או להרחיק רע מעצמי. זה המכונה, כך עובדת. לכן, אם נמצא משהו מחוץ לגופי, זאת אומרת מרצוני, שזה שייך לי, איזה בשבילי לא קיים. לא קיים. זה מה שהוא אומר. אשר כל שבא מזולתו, הוא כאין דבר ריק בלתי מציאותי. כאין, לא, 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 לא קיים. זה כל אחד חייב להתאמץ, להרגיש בצורה ברורה, החלטית ממש. ואנחנו כך צריכים להכיר בחברים. חבר, מי זה חבר? אני בכלל לא מרגיש אותו. אני לא מרגיש שהוא קיים או לא קיים, נמצא כאן או לא נמצא, נעלם או חי. לא, אין לי שום יחס. אני נטול רגש לגמרי כלפי כל החברים. זה צריכים להרגיש. מה הגרשון אתה מסתכל עליי כך? כן, כן, צריכים להרגיש שעד כדי כך אתה לא נמצא, כן, לא נמצא, לא. ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה. בזה אתה בעצם מצייר את הגבולות שלך. איפה אני ואיפה הלא קיים. כן, מוטי.
זה שיש הסתרה עם הבורא, אפשר להבין, אתה אומר שאם היינו עכשיו נחשפים לבורא, היינו נשרפים בגלל השינוי. אבל זה שיש הסתרה עם החברים, עם האנשים בכלל, כל אחד, יש הסתרה כאילו, אף אחד לא מרגיש אמפתיה לכאב של מישהו אחר, או לשמחה. יש הפרדה טוטלית, הוא שם, אני פה. ולמה ההסתרה הזו כאילו? כי, ואנחנו...
למה אחר כך אנחנו מדברים על... יש לי ממש... כמו שאתה אומר, אכפתיות לכולם. קיים אני בלבד, ברגע שאני מקבל מהם, או עומד לקבל, או רוצה לקבל מהם, או ברגע שהם יכולים להזיק לי, או בפלוס או במינוס, או בקבלה או, 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 או בהשפעה, לא חשוב, במשהו שרוצים להזיק לי, או בטובה אליי, זה רק בלבד מעורר אותי להיות בקשר אליהם.
אז מה שיש עכשיו זה מנגנון הגנה לכל אחד, בזה שהוא מרגיש פירוט אחד מהשני, הוא מגן על עצמו כאילו?
לא, זאת הבריאה. זאת הבריאה, זה האגו בצורה שלו הגולמי הטבעי. עוד יותר מזה. זה מה שאנחנו רואים את העולם, אנחנו רואים מה שנכנס לתוך האגו שלנו שיכול להועיל או להזיק. אם לא מזיק ולא מועיל, לא היינו רואים את זה, לא היינו מזהים את זה. כי אחרי כל חוש עומד רצון לקבל. למה אני רואה אתכם? כי באיזושהי צורה אנחנו קשורים זה לזה, או לטובה או לרעה, אתם משפיעים עליי. אם הייתם לא נמצאים איתי בקשר כזה, לא הייתי רואה אתכם. אבל יש עוד הסתרה, שזה כבר עולם העליון, כן? זאת אומרת, הקשר בינינו האינטגרלי, הבורא, הכללי, הכוח הכללי. אבל אנחנו קיימים בתוך הרצון לקבל שלנו, שהוא התופס מצייר בתוכו רק מה שהוא בנוי להרגיש ולתאר את זה או בצורה פנימית שלו, או בצורה שזה כביכול קיים מחוץ לו. הוא מחולק לפנים וחוץ. כן? יש לך אדם, לבוש, בית, חצר, מדבר. זוכר למדנו? כך אנחנו מחלקים את הספירות שלנו, את הרצונות שלנו מבפנים החוצה. וכך אנחנו תופסים קיימים. בסדר? טוב. מה?
זאת אומרת, כשהמקובלים מדברים שאנחנו צריכים לסדר את מערכת היחסים בינינו, הם בכלל לא מדברים על מערכת היחסים שנגלית לנו כרגע. אלא על איזושהי מערכת יחסים שהיא פנימית יותר, שאנחנו אפילו לא מרגישים שהיא נסתרת מאיתנו.
הם מדברים על תפיסת המציאות האמיתית. כן? לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. שאתה מקבל מציאות האמיתית, מתחיל להרגיש אותה לפי התכונות, לפי יחס חדש, אמיתי. אמיתי זאת אומרת בלתי תלותי, ברצון לקבל. זהו. כן.
עכשיו, אם מישהו היה קורא ושומע את מה שהם כותבים פה, הוא היה מבין את זה בצורת היחסים שכרגע גלויה לו. הוא היה רוצה ליישם, נגיד, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך וכולי, אבל במערכת יחסים הגלויה לו.
כן.
ואז הוא היה מייצר מה? מה הוא היה מייצר אז?
יחסים טובים. מה אתה שואל?
אבל לא על זה המקובלים מדברים.
לא. מקובלים מדברים שלא שאתה מסדר את הפנימיות שלך והחיצוניות שלך, שיהיה לך טוב. לא. הפסיכולוגים מדברים אליך איך אתה תרגיש טוב בפנים. הסוציולוגים מסבירים לך איך אתה יכול להרגיש טוב על ידי איזשהו סדר יפה מבחוץ. אנחנו לא מדברים לא על זה ולא על זה. אנחנו מדברים איך אדם צריך לבנות את עצמו, לבנות את עצמו מחדש, כך שהוא יראה את המציאות, גם פנימית וגם חיצונה, לגמרי אחרת. כי עכשיו היא מצטיירת ברצון אגואיסטי שלו בלבד הצער, המקולקל, המעוות. אבל אי אפשר איך זה להסביר לבני אדם, עד שהם לא מתחילים לשמוע ולהרגיש את המציאות האמיתית, אפילו במקצת. אז הם מתחילים להבין על מה מדובר בחומת הקבלה לפני זה. לא. אבל כולה היא כדי לשנות את האדם, לכוון אותו, מה זה כוונה? כוונה זה לא ש... אלא כוונה זה לכוון את האדם לתפיסת המציאות האמיתית. שזה בעצם האור אינסוף. זהו. דרך כל מיני תרגילים. כן.
וכשאנחנו יוצאים אל הקהל הרחב, אז אנחנו מסבירים להם כן ברמה הפסיכולוגית והסוציולוגית.
כן, ודאי, ודאי. כי זה לפי מידת ההתפתחות. כן.
אבל בגלל שאנחנו אלה שמסבירים להם לזה, אז הם התפתחו אל
השיטה. אם הם שומעים בכולנו, אז זה כבר לא סוציולוגיה ופסיכולוגיה, שהם משנים את עצמם, שהם משנים את הסביבה שלהם, זה כבר פעולות רוחניות, כי הם עושים את זה לפי ההכוונה שלנו, יחד איתנו, בחוגים, במעגלים, זה כבר אחרת, ממה שעושים כל האנשים האחרים. טוב, נו גרשון, פעם ראשונה.
התפיסה האגואיסטית הצרה שתיארת עכשיו, זה ההתחלה של העבודה של כולנו, ככה אנחנו מתחילים את העבודה, נכון?
כן.
אוקיי.
לא, זה לא פשוט. זה לא פשוט להגיע למצב שאני מרגיש, לא סתם שומע פילוסופית, אלא שאני מרגיש בעצמותיי שמה ששייך לי זה שייך, ומה שלא שייך לי זה לא קיים. אני לא יכול לקחת את זה בחשבון. אני לא יכול להתחשב. אומרים לי, תראה איזה בן אדם, תראה איזה בן אדם, תראה ככה, תתחשב עמו, תעשה ככה וככה. אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אני לא מרגיש אותו. מה אני אעשה? כן?
זאת השאלה. במה אני צריך להחליף את התפיסה הזו? זאת אומרת, אין יחס לזה טוב או רע, אבל יש, רואים שזה קיים במציאות.
כן.
זה האנשים עם הנקודה שבלב זכו להרגיש שהם באמת היצור
המקבל. איך הם זכו?
הם זכו לקבל עוד פרספקטיבה למציאות, קצת מחוץ על עצמם, כדי לראות שהם בעצם בטבע.
הם זכו דווקא לגלות שחוץ מהאגו שלהם, שהם סגורים בתוך עצמם, הם לא מתחשבים בכלום. זה מה שנקודה שבלב שלהם מכוונת אותם.
כן, זה מה שהתכוונתי לו.
נו, ואז איך הם יוצאים מזה?
הם צריכים להלביש תפיסה אחרת על המציאות שלהם. אתה יכול לצייר לי ציור, נאמר שאני מסתכל על אבי ונטורה, אני יודע מראש איך אני כאילו תופס אותו, לפי מה שיוצא לי ממנו משהו. מה אני צריך לדמיין? מה אני צריך לתפוס? איך אני צריך לתאר את זה?
אתה צריך לתאר לעצמך שלמרות שאתה לא רואה את זה, במקום ונטורה נמצא לך מלאך.
שמה? מה אני עושה איתו?
שעל ידו אתה יכול להגיע למה שחסר לך.
איך?
איך להתקשר עליו, זה כבר לממש מה שמקובלים אומרים. אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. מה אני אעשה? להתחבר איתם אני לא יכול. לזכור כשהם קיימים אני לא יכול. אני לא יכול להסתכל עליהם חוץ מזה שאני הולך להשתמש בהם. להשתמש בצורה הפשוטה, הפרימיטיבית, כזאת, המלוכנכת ביותר. להשתמש. כן? מה אני יכול מכך לעשות עם עצמי כדי להגיע למטרת החיים שלי? וכאן אתה מתחיל לראות שרק מאור מחזיר למוטף יעזור לך. זאת אומרת, הכרת הרע, שאתה נמצא בעצמך ואת כולם, אתה אם מזהה רק לצורך השימוש הגס. ההכרה הזאת מביאה אותך לנחיצות בבורא. הוא חייב לעזור. אם לא הוא, אין לי סיכוי. בסדר? נו, בוא נראה. איפה אנחנו נמצאים כאן? סיימנו את החלק הזה?
אני רוצה להמשיך את מה שדובר.
נו.
בקשר עם החבר או בחיבור אל החבר, אנחנו מרחיבים את תפיסת המציאות שלנו?
כן, אנחנו כל הזמן מרחיבים את תפיסת המציאות. דרך בלבול, אבל מרחיבים.
בכל המהלך הזה אנחנו סיבה למשהו? אנחנו גורמים למשהו שיקרה?
אני לא יודע, לא מתעסק בפילוסופיות.
החיבור, עד כמה אנחנו צריכים חיבור בשביל להגיע ל...
עד השם אלוקיך.
מה?
עד השם אלוקיך.
ובתוך התהליך הזה אנחנו לא משתמשים בחבר למטרות רוחניות?
ודאי שכן. כמו שאנחנו למדנו מקודם, שאנחנו הכל צריכים לממש, ולדווקא בו זה בחבר, ובזה אתה מגלה ולדווקא בו בבורא.
זאת אומרת, הכוונה של מתי שעושים פעולת חיבור, היא כוונה להשתמש בחבר על מנת להשיג אלוקות.
נכון, נכון. תגיד שאתה רק משתמש בו, אבל אתה אחר כך לא זורק אותו כסמרטוט.
אני צריך להיות אחראי עליו מרגע.
אתה מגלה שזה עינו אח. שהבורא לא יכול להתגלות, אלא בתוך המערכת שזה כל העולם. וחברים בהם, זה החלק העיקרי.
מה הדבק? האחריות שאני לוקח על החבר? מה מחבר אותי לחבר? מה הדבק?
הכרחיות.
אני חייב אותו. אני לא
חייב? בטח שחייב, כן. בטח. בהתחלה לא לשמה. אני חייב אותו. בלעדיו לא יהיה לעולם הבא.
ומה זה הלשמה? לקחת עליו אחריות זה הלשמה?
הלשמה זה כבר, גם בלשמה, זה לא פשוט. זה כל הזמן מתגלה שאני צריך אותו, לא צריך אותו, כמו תלמידי רבי שמעון, נדבר על לשמה, לחוט. טוב, אולי עוד נמשיך קטע.
אנחנו נמצאים בטור ב' פסקה האחרונה, עמוד 484. ומכיוון שכך, בין כך ובין כך, הוא מוכרח ומחויב מתחילה להתחיל בשלו לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, ואמרו חכמים לעולם יעסוק האדם בתורה ואפילו שלו לשמה, שמתוך שלו לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי שבהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו, בנקודה הסופית, ישתלם יחד עם זה באהבת השם יתברך ובהשפעת נחת רוח להשם יתברך.
יחד עם זה, שימו לב, אפילו תעשו שם קו, ככה, תדגישו.
ואין הפרש בשניהם. כי כל הנמצא מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו, דין אחד לו. אם זה להשפיע על החברו, או להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך, אינו מגדיר המטרה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
שאלות. אז יופי, אנחנו ביררנו כל הדברים האלה מקודם. כן? טוב. נשאר לנו כמה שאלות לקראת הסיום. בקשר ל... הקוקה, כן, בבקשה.
אני רציתי לגבי אלפ חבר, לגבי קרן אלפ חבר, קודם כל להגיד שהקרן עכשיו מתגבשת כדי לעזור לכמה שיותר חברים להגיע לכנס במוסקבה, כמו שהיה בכנס אודסה ששמענו שלמעלה מ-80 חברים הצליחו להגיע, וגם כן הצליחו להוזיל את הכנס ל-300 חברים מאוקראינה, אז עכשיו גם רוצים לעשות אותו מהלך כלפי הכנס במוסקבה. אז החברים מזמינים את כולם לפנות לקרן, אפשר לעשות את זה דרך סביבה טובה או דרך אתר הכנס, שאמור לעלות לאוויר היום או מחר. וזהו, וגם כן, מי שיכול לשים איזשהו סכום מסוים קטן, אם יש יכולת, אז כמובן מזמינים את כולם, וגם כן רציתי לשאול, מה מיוחד בכזאת קרן שקיימת בחברה שלנו, שמצליחה לעזור לחברים?
אני חושב שאין פעולה יותר ברורה ויותר הייתי אומר מטרתית בחומריות מלעזור לאנשים להגיע לחיבור, נו, פיזית, כן? ולהשתתף יחד עם כולם. בתנאי שהם באמת אחרת לא היינו מגיעים, לא יכולים, אבל מאוד רוצים להגיע. זאת אומרת, אתה ממש פותח להם נקודת החיבור עם כולם. כי מי שהיה בכנס, בכל זאת, הוא יוצא אחר מאחר הכנס. הוא כבר התחבר, הוא כבר המגע הזה, הוא כבר לנצח, הוא קיים. ולכן כדאי לנו להשתדל לעזור לכמה שיותר אנשים. נו, באוקראינה זה היה מצב מאוד מיוחד, שם ממש כתוצאה מהמצב הכללי, החברתי, מדיני. ברוסיה מצב קצת יותר טוב, אחר, אבל בכל זאת יש הרבה אנשים שלא יכולים להגיע מרחוק, כדי לשלם גם על הכרטיס, טיסה, זה מרחקים גדולים. כן, גם יש להם, המטבע נפל פי שניים, וקשה, קשה. יש להם היום לכולם, אנחנו רואים את זה גם כן לפי, אנחנו תמיד היינו מקבלים עזרה גדולה ממוסקבה. והיום אנחנו רואים עד כמה שזה, הם לא מסוגלים יותר. זה מצב קשה. לכן בואו נעזור לכל החברים שלנו, הם עזרו לנו בעבר מאוד, בואו נעזור להם להגיע באמת לכנס הגדול הזה. הוא צריך להיות משהו מיוחד. כן.
אנחנו עוד 3 שבועות הולך להיות הכנס הזה, ובמקביל הכנס במוסקבה היו כנסי מראה מאוד חזקים בכל העולם, וגם עכשיו יש פעילות הפצה מאוד גדולה בארץ ובכל העולם. אז אולי ככה תוכל לתת איזשהו, עוד איזשהו דיוק בהכוונה, שנדע בדיוק למה לכוון את עצמנו, על מה כדאי עכשיו למקד את עצמנו. בוא נתחיל מביום הזה עד השיעור בוקר.
אני כלפי הכנס הזה נמצא כל הזמן במחשבה, וממש, בוא נגיד, בתרדה בפנימית. איזה חומר לתת בדיוק, ואני משתדל להרגיש את כל האווירה הזאת, איך בדיוק להתאים את החומר. ודאי שזה צריך להיות סביב מתן תורה, סביב ערבות, סביב כל המאמרים האלה, זאת אומרת סביב האיכות, חיבור. אבל איך לעשות את זה בצורה שזה יסגר עוד יותר חזק, בקליק, בחיבור עוד יותר צמוד ממה שהיה לנו בכנס אודסה. נקווה שזה גם כן יהיה כך. אנחנו כבר רגילים שכל כנס הבא הוא יותר מיוחד, יותר חזק, עוצמתי. אני לא יודע. גם אני רואה שהרבה אנשים מכאן טסים למוסקבה. אני לא יכול להגיד שלא. אבל צריכים לשקול. האם באמת כדאי לבזבז כל כך הרבה כסף וזמן, ימי עבודה אולי, במקום להישאר כאן. לעשות חשבון. לעשות חשבון. כן.
ולהודיע שהיום יש לנו אירוע נוסף בווינה, הקבוצה שם עובדת בלי הפסקה, וגם יותם שנמצא שם מאצלנו, יש להם אירוע לצעירים היום, היו חלק מהצעירים האלה באירוע הקודם, הם מאוד התלהבו מזה, והיום יש אירוע ספציפית לחבר'ה מגיל 15 עד 25, שהולכים יופי. להגיע, זה אתגר לא קטן, הם חושבים על זה מאוד, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה מתודית, איך להצליח להדליק את החבר'ה הצעירים האלה, כי בסך הכל הנושא הוא המצב בארץ, והתפקיד של יהודי אירופה, כן. אנחנו בטוחים שהם הצליחו.
נו, לחיים וינה, שיהיה לכם בהצלחה. טוב, כן אלה.
רצינו להגיד שהשבוע אנחנו ממשיכים בפעילות ההפצה המיוחדת של הטובים, ומזמינים את כולם להשתתף.
כן, כן, אנחנו לא, חס ושלום, אנחנו לא סוגרים שום דבר. אנחנו רק מוסיפים. לכן גני ילדים ממשיכים לשמור.
ורצינו לבקש מחשבה על פעולה מאוד מיוחדת שתהיה ממש עכשיו הבוקר. 10 חברים שלנו נוסעים למכללת דוד ילין במסגרת תנועת הערבות לקראת פתיחת שנת הלימודים. יש לנו איתם קשר מאוד טוב, זה יכול להתפתח ממש לקורס אקדמי, אז נקווה שהם יצליחו בזה.
מצוין, זה מאוד חשוב.
כן, ברוח הגדולה הזאת, באמת כל החברים בדרום אמריקה, גם הם יוצאים למבצע ענק של הפצה, להביא עוד אנשים לקמפוסים וירטואלית, פיזית, והשבוע ייפתח פעם ראשונה גם קמפוס וירטואלי בפורטוגזית שעושים החברים מברזיל, כבר רשומים מעל 300 איש.
אוהו.
אז כן, שמון התעוררות שם. אז באמת צריך את הכוח של כולם, שנביא עוד נקודות, נדליק עוד נקודות.
מצוין. מה?
אז בואו אני יודע,
כן.
אני מודיע על זה כי גם הזמן שלנו נגמר ויש לי הרבה הודעות. להבין את החיים על פי חוכמת הקבלה, מכללת קבלה לאן שמחה להזמין אתכם להרצאת היכרות מרתקת באפולה, מהר, יום שני, ה-26 באוקטובר, במתנס אשכול, רחוב קפלן 6, אפולה העילית, בשעה 7 בערב, הכניסה החופשית, לפרטים 1-700-509-209. הרצאה וירטואלית בשפה הרוסית, היום יום ראשון, ה-25 באוקטובר, בשעה 3 בצהריים, הרב לייטמן בהרצאה וירטואלית מיוחדת בשפה הרוסית בנושא הטעם בחיים ובמציאת הייעוד שלי, לפרטים 1-700-509-209 או באתר kabbalah.info/rus. הרב לייטמן ברדיו 103 FM. צופים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית רדיו עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה, היום יום ראשון 8 בערב ברדיו 103 FM. אתם מוזמנים להאזין, לשאול שאלות ולהגיב בדף הפייסבוק הרשמי של הרב מיכאל לייטמן. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Я знаю.